רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שאלה אחת שאצלי עולה לעתים קרובות היא, למה בפודקאסטים יש כל כך הרבה פרסומות למזרנים? ברצינות, אם אתם מקשיבים לפודקאסטים מארצות הברית או בריטניה, אתם מכירים טוב מאוד את הפרסומות האלה לחברות מזרנים, והאמת שגם אני שמעתי אותם כל כך הרבה שהשתכנעתי. כי תכלס, הם עושים דין מדהים. החברות האלה שולחות אליכם הביתה עם שליח, מזרן ארוז בוואקום, מקופל באריזה קטנה, אתם פותחים אותו ואתם ישנים עליו. ואנשים נורא אוהבים את המזרנים האלה, אבל אם אתם לא אוהבים אותו, אז אתם מרימים טלפון, ואז החבר'ה מהחברה הזאת באים, ולוקחים בחזרה את המזרן, ומחזירים לכם את הכסף, כך שאין לכם מה להפסיד. אוקיי, שכנעו אותי, אני רוצה להזמין מזרן! רק שכמובן הם לא עושים משלוחים לארץ. אז כל הפרסומות האלה מתבזבזות עליי. אלא מה? מתברר שכן יש חברה כזאת גם בארץ. קוראים להם פנדה, האתר שלהם זה פנדזז, כלומר פנדזזזז.co.il, והשיטה היא אותה שיטה. יש להם מזרן משובח עם המון תווי תקן שאני אישית לא מבין מה הם אומרים, אבל אני אברר, ואתם לא צריכים לצאת מהבית כדי לקבל אותו, רק להזמין באינטרנט. הוא מגיע אליכם, אתם ישנים על זה, יש לכם עד 100 לילות. ואם משום מה אתם מחליטים שאתם לא אוהבים אותו, לוקחים לכם אותו בחזרה, בלי עלות, ואת המזרנים שהם לוקחים חזרה הם תורמים לנזקקים. ובנוסף לכל זה, משום שלפנדה אין חדרי תצוגה ואנשי מחירות וכאלה, והם עובדים רק באינטרנט, המזרנים שלהם גם הרבה יותר זולים מכאלה שתקנו בכל מקום אחר. והם אפילו מפרסמים בפודקאסטים. אז פנדה ZZZ.co.il, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. תשנו על זה! זה לא הסלוגן שלהם דרך אגב, זאת המצאה שלי. אולי אני צריך לקחת מהם אקסטרה על זה.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 259. אל תקרא לי מוח פשפשים. על ההיסטוריה של שמות. חלק ב'.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
בפרק הקודם, חלקו הראשון של הפרק הזה, התמקדנו בשמות משפחה, וספציפית מקורותיהם של שמות המשפחה. סיפרתי לכם ששמות משפחה הם המצאה חדשה יחסית בדברי ימי האנושות, 1,000 שנים בסך הכל, והרבה פחות מכך אצל היהודים, ותיארנו את מקורות ההשראה אליהם פנו אבותינו, כשהיו צריכים להמציא לעצמם שמות משפחה יש מאין. שמות ההורים והסבים, שמות מקומות, מקצועות, תכונות וכינויים. גילינו המון סיפורים קטנים ומרתקים שמסתתרים מאחורי השמות שאנחנו מכירים היטב מחיי היומיום שלנו. שמות פרטיים, להבדיל, נראים על פניו הרבה פחות מעניינים. קודם כל, המגוון של שמות פרטיים הוא מצומצם מאוד, ועל אחת כמה וכמה אם נשווה אותו לאושר הכמעט אינסופי של שמות משפחה. למשל, אני מכיר רק שני אנשים ששם משפחתם הוא סילבצקי, אבל קשה לי אפילו להעריך כמה שרות פגשתי בימי חיי. מאות, סביר להניח. זאת ועוד, אין הרבה סיפורים מעניינים שמסתתרים מאחורי השמות הפרטיים הנפוצים. כמעט לכל שם יש פרשנות כלשהי כמובן, אבל כמעט תמיד אלו פירושים קצרים, תמציתיים, ובואו נודע על האמת, משעממים. למשל, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל. גדי הוא על שמו של שבט גד, אחד מ-12 השבטים. משעמם. אייזנקוט, לעומת זאת, מגיע מאזנקוט, שמה של משפחה חשובה בקרב יהדות מרוקו וטוניס. כשהגיעו בני משפחת אזנקוט לישראל, מישהו, אולי בטעות, אולי בתור בדיחה, שיבש את השם הצפון אפריקני הזה לאייזנקוט, שמשמעותו בגרמנית חרה מברזל. או, זה כבר מעניין. ותכלס, זה גם שם משפחה שמתאים מאוד לרמטכ"ל שהגיע מגולני. בקיצור, שמות משפחה הרבה יותר מעניינים משמות פרטיים, נכון? דוקטור רוביק רוזנטל חושב אחרת. רוביק הוא סופר, עיתונאי וחוקר של השפה העברית על כל גווניה. ראיין אותו נתן פוזניאק.
תראה, אתה התחלת את השיחה איתי המקדימה, העניין של שמות משפחה, ואני אמרתי לך משהו שהפתיע אותך, כמו שנראה לי כרגע, שזה פחות מעניין אותי מאשר שמות פרטיים. ולמה זה עשוי להפתיע? כי שמות משפחה הם יותר מוזרים. הם מרמזים לנו שיש מאחוריהם סיפור, ובדרך כלל באמת יש מאחוריהם סיפור. הבעיה היא שהסיפור הזה הוא לא ברשותנו, ובדרך כלל אנחנו ממציאים אותו.
התופעה עליה מצביע רוביק נפוצה מאוד, ואפשר לראות אותה בפעולה גם בדוגמה הקודמת שנתתי, גדי אייזנקוט. השם גדי הוא קצר, קליט ופשוט, ולכן קשה מאוד לשבש אותו. אנחנו יכולים לעקוב אחר מקורו בקלות, אפילו אחרי 3,000 שנה של שימוש רצוף. אייזנקוט, לעומת זאת, הוא סיפור אחר. למרות שעברו רק כמה עשרות שנים ספורות מאז עלו בני משפחת אייזנקוט לישראל, שם המשפחה שלהם כבר הספיק לעבור שינוי מהותי למדי, ואנחנו לא יודעים להסביר בוודאות מתי חל השינוי הזה, והאם מדובר בטעות או בשינוי מכוון. אפילו בדגימה הקטנה והמצומצמת של אנשי צוות רשת עושים היסטוריה, אפשר למצוא לא מעט שיבושים ושינויים של שמות המשפחה המקוריים, ממגוון גדול של סיבות, החל משיבושים שמתרחשים במעבר בין מדינות ותרבויות, ועד שינויים מכוונים. למשל, שם נעוריה של עינב לנדאו, עד למגבר מנהלת המחירות של הרשת.
היי רן, טוב, שם המשפחה לפני הניסויים שלי היה שנייר, סבא שלי הגיע ללשכת, שהוא עלה לארץ, ללשכת הפנים, ללשכת השמות, שאתה יודע, כל העולים הגיעו בהתחלה וככה רשמו את השם שלהם, והוא אמר את השם שניאור. ובטעות, הפקיד, במקום א', רשם שני י', וככה נוצר שנייר. ולכן אנחנו היינו בערך המשפחה היחידה בארץ עם השם הזה, שנייר, שי, נון, יוד, יוד, רייש, אבל למעשה המקורות הם שניאור,
וגם שם משפחתו של חגי גולן, מגיש עושים עסקים.
אז ככה, השם חגי זה יחסית פשוט. אני נולדתי בחג, בראש השנה, והחליטו לקרוא לי חגי. לגבי השם גולן זה טיפה יותר מעניין. הייתי סטודנט צעיר בשם חגי גולדשטיין, ועבדתי בעיתון כלכלי שקראו לו מבט, שהבעלים שלו היה איש ימין, איש ימין קיצוני אפילו, ובכתבה הראשונה שהגשתי, חתמתי חגי גולדשטיין, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה לא התפרסם. שאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי, מכיוון שכאן בעיתון רק שמות עבריים. יש לך 5 דקות להחליט איזה שם עברי אתה רוצה במקום גולדשטיין. אז ככה הקדשתי 2 דקות מחשבה, אמרתי, יאללה, נעשה גולן. ומאז אני נקרא חגי גולן, לאורך שנים בתעודת זהות לא החלפתי, ורק לפני לא הרבה שנים הפכתי רשמי לחגי גולן.
והגדילו לעשות אבותיו של נייט נלסון, איש הצוות האמריקני שלנו, שמפיק איתי פודקאסטים לקהל האמריקני. שם המשפחה שלהם הוא המצאה מוחלטת.
Hello to all of Ron's listeners. My name is Nate Nelson. Like many American Jews, my family name, Nelson, is totally made up. For all I know, it could have originally been Nitzberg or Nemirovsky or Katz. Either way, when my grandparents got done running from the Nazis, I'm sure that all they wanted was not to be bothered. So they probably found Nelson in a book and figured it sounded neutral enough.
העובדה ששמות פרטיים נוטים להיות יציבים ועמידים מאוד לאורך השנים מביאה לתופעה שמכונה אפונים. אפונים הוא מצב שבו שם של אדם, בדרך כלל אדם חשוב, הופך במרוצת הזמן למושג שעומד בפני עצמו. כמו למשל התקופה הוויקטוריאנית בהיסטוריה הבריטית על שמה של המלכה ויקטוריה. רוביק רוזנטל מסביר על הסיפור שמספרים לנו האפונים על ההיסטוריה שלנו.
אפונים וטופונים מספרים סיפור, ובמקרה היהודי, ישראלי-יהודי, הם מספרים סיפור ענק, מפני שכל הזהות שלנו, כבני אדם וכיהודים וכישראלים, זה שמות פרטיים. אדם הראשון, שם פרטי שהפך למושג. שם בנו של נוח, אנחנו שמים, ואלה ששונאים אותנו הם אנטישמים. על יעקב כמעט שאין לו אפונים, השם הוא ישראל. שמו ישראל הפך להיות לאפונים המוביל של קיומנו. כלומר, זה גם השם הפרטי, זה גם שם הארץ, זה גם שם הלאום, זה שם המדינה.
והממלכה.
והממלכה, וזה הבסיס לנטיות, ישראלי, ישראליות. כלומר, הכל מתחיל מאותו ישראל, זה כבר התחיל אז, בני ישראל, כן? יהודה, אנחנו יהודים. אנחנו יהודים וישראלים, זה יהודה וישראל, זה שני אנשים, אבא ובן. אנחנו עבריים, עבר היה אחד מהצאצאים הקדמונים, וכנראה שזה המקור של השם עברי, למרות שיש לזה עוד תיאוריות. קבוצה שנייה, מאוד מאוד נחמדה ומעניינת, זה שמות פרטיים שהפכו להיות תכונות אנוש, בדרך כלל שליליות. אני קורא להם שמות חסרי מזל. חבורה יהודית נחמדה. הלימך, השלומיאל, התרח והירחמיאל. שלומיאל היה נשיא לבני שמעון, לימך היה זה שהרג את קין, תרח היה אבא של אברהם, וירחמיאל לא היה בן אדם, אלא טופונים, היו ערי הירחמיאלים, זה נקרא. וארבעת אלה הפכו להיות רביעייה משוקצת, שלהם נוסף הזקן האולטיבטיבי שגם נכנס לשפות אחרות, המתושלח, מתושלח. אתה אומר, מישהו שומעות זקן, הוא מתושלח, שכמובן היה איש הכי זקן בתנך.
מעבר ליתרונות שיש ליציבות ולמגוון המצומצם של שמות פרטיים מבחינת המחקר ההיסטורי, ישנו גם הבדל מהותי בתפקיד שהם ממלאים עבורנו, מי שנושאים אותם.
שמות משפחה זה חלק מהשפה, שיהיה ברור. חלק מהעולם הלשוני זה שמות פרטיים. שם פרטי ושם משפחה. שם פרטי מייצג את עולם העולם הרגש, עולם הרעיונות, עולם הרציות של ההורה כלפי ילדיו. שם משפחה מייצג את עברו, את העבר, את ההיסטוריה, את המורשת, את המקום שממנו הגענו. כלומר, שם משפחה זה מקום מעין באת, שם פרטי זה לאן אתה הולך.
בתור הורים, הרגע הקסום הזה שבו אנחנו נותנים שם לילד חדש שהבאנו לעולם, הוא רגע רב משמעות שלתוכו אנחנו מזריקים את כל המטען הנפשי שלנו, את האישיות שלנו ואת התקוות שלנו לעתיד. כילדים, אנחנו יכולים לבחור לאמץ את המטען הנפשי הזה ולשאת אותו בגאווה כחלק ממי שאנחנו, או להתנער ממנו, מה שבמקרים רבים מוביל אותנו גם לשנות את שמנו. אולי העדות הטובה ביותר לאופן שבו שמות פרטיים מייצגים אותנו, את הרעיונות והאידיאלים שלנו, בניגוד לשמות משפחה שמייצגים את ההיסטוריה שלנו, הם דווקא השמות האמצעיים. שמות אמצעיים או שמות פרטיים שניים הם תופעה שכיחה למדי. בדרך כלל הם מנציחים שמות של קרובי משפחה מדורות קודמים. בקרב הצוות שלנו, כאן ברשת עושים היסטוריה, ישנם לפחות שני אנשים שיש להם שמות פרטיים שניים. שניהם לא היו מוכנים בשום פנים ואופן שאספר על השם הנוסף שלהם בשידור. למה? כי הם לא אוהבים אותו. מכיוון שמדובר בשמות מהעבר, שמות מלפני מספר דורות, הם מרגישים שהשם האמצעי שלהם מיושן, מגוחך אולי, ולא מייצג אותם ואת מי שהם. אין להם שום בעיה לחשוף את שם המשפחה שלהם כמובן, שגם הוא כמעט בכל המקרים מיושן ונושא עמו ניחוחות גלותיים חזקים, אבל שם פרטי זה משהו אחר. שם המשפחה מספר על אבותיך וההיסטוריה המשפחתית שלך, ואילו השם הפרטי שלנו הוא הרבה יותר אינטימי ומייצג את מי שאנחנו, או את מי שאנחנו רוצים להיות. המאגר הטבעי לשמות פרטיים, גם אצל היהודים וגם אצל הנוצרים, הוא התנך. חלק גדול, אולי אפילו רוב השמות הפרטיים בעולם הנוצרי, הם וריאציות על גיבורי התנך, והדוגמאות רבות מספור. ג'ייקוב הוא יעקב, מייקל, מיכאל, נייט הוא נתנאל, ג'ונתן הוא יונתן, וכו' וכו' וכו'. גם בקרב היהודים בגולה בעבר, ובמידה רבה גם בחברה החרדית המודרנית, השמות הפרטיים הנפוצים ביותר היו השמות התנכיים הקלאסיים. כפי שמספר רוביק רוזנטל, התנך הוא עדיין מקור ההשראה העיקרי לשמות פרטיים, גם בחברה החילונית הישראלית המודרנית.
התנך הוא המקור המוביל לשמות פרטיים של יהודים בארץ ישראל, גם בגולה כמובן, אנחנו מדברים על ארץ ישראל, בארץ ישראל החדשה, בארץ ישראל החילונית, המודרנית, זאת שקורצת לדוד מאמריקה, עדיין, לפחות 50% מהשמות המובילים הם שמות מהתנך. מה שמשתנה זה השמות עצמם.
רוצה לומר, המקור לשמות פרטיים בחברה החילונית הוא עדיין התנך, אבל השמות עצמם הם לא אותם השמות התנכיים הקלאסיים שהיו נפוצים אז.
בעבר, קודם כל, היו השמות המסורתיים, כולם מהתנך, כמעט כולם. יש קצת מהתלמוד. המשנה היא לא עומדת בתחרות עם השמות מהתנך, אף פעם לא עמדה. קודם כל הגדולים מכולם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, יוסף, אבל אלה שמות שסבלו מהציונות החדשה, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את השמות האלה. אנחנו רוצים שמות ישראלים. עכשיו, מאיפה אתה לוקח שמות ישראלים? אתה הולך לתנך, אבל אתה לא הולך לאבות ולאברהם, יצחק ויעקב, אתה הולך לדרג ב', לכאורה, הבנים של יעקב. וככה בדור שלי כולם, ראובן, שמעון, גד, דן, יהודה, בני יעקב ושופטים, גדעון, יפתח, יש לא מעט. בקיצור, זה היה המאגר, וכל מקום שהלך, היית צועק דני, היה איזשהו דני. כבר התחילו עם שמות דרג ג', אורי, למשל, זה דרג ג', זה כל מיני אנשים שהיו בני לוויה של דוד המלך, יועצים למיניהם, קצינים, גיבורים שלו, כן? ואלה לאט לאט התחילו בתור חלופה לשמות, כבר השמות שבדור שלי כבר הפכו להיות קצת מיושנים. הם לא החזיקו הרבה זמן מעמד, זה לא אומר שהם לא ניתנים, אבל אתה לא תמצא אותם במובילים כבר עשרות שנים. אתה לא תמצא ראובנים ולא תמצא שמעונים. לבנות הייתה בעיה יותר גדולה, כי בתנך יש מעט מאוד שמות נשים, ושמות הנשים חלקן בלתי ניתנות למאכל אדם. כלומר, לקרוא לילדה חלאה, שאגב זה בא מחלי או חלאים, שזה תכשיטים, אבל מה לעשות, יש לזה עוד פירוש. לקרוא לילדה מחלה, והייתה ילדה באמת ישראלית שקראו לה מחלה, וההורים עשו את זה, זה היה בתנך, וזה קשור בתכשיטים, וכל השנים היא חייתה בצל השם הנורא הזה שלה, ילדה, השם חולדה, יש, היה נפוץ, היו ילדות שקראו להם חולדה. לעומת זאת, היו שמות של בנות שתפסו, והן עד היום מובילות, וזה הן מהתנך. תמר, נועה, נעמי, נעמה, יעל.
גם בקרב הצוות של עושים היסטוריה, יש רוב ברור לשמות התנכיים מדרג ב' ודרג ג', כפי שמכנה אותם רוביק, ושמות שנלקחו מהתנך למרות שלא היו במקור שמות של אנשים. נתן פוזניאק, ניר סייג, חגי גולן, דניאל זיסמן, בועז סטאבי ואסף ברשי. ונוסף, איך לא, גם יותם שטיינמן, האיש שמאחורי עושים תנך.
קוראים לי יותם, השם מגיע מהתנך, יש שני יותמים בתנך, יש את יותם מלך יהודה, בנו של עוזיהו, אז לא הוא. היותם השני והיותר ידוע זה יותם ממשל יותם משופטים ט', יותם בן גדעון, שנשא איזשהו משל מפורסם בהר גריזים, אחרי שאח שלו לקח לעצמו בכוח את מלכות שכם. אמא שלי רצתה שם מהתנך שיהיה גם מקורי, באותו זמן לימדה גם תנך, וזה מאוד התחבר לה השם הזה, המשל וכל מה שמסביבו, אז היא בחרה בשם יותם.
פרט לקשר המובהק אל המסורת התנכית, קשר שאנחנו חולקים אותו כאמור עם עמים אחרים, מה עוד מאפיין את השמות הפרטיים שהחברה הישראלית מעניקה לילדיה? ובכן, מסתבר שיש כמה וכמה מאפיינים מובהקים שכאלה, וחלקם אפילו די ייחודיים לחברה שלנו. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק. אני, כל פעם שיש חסות של מדולה, אני אומר, חברת בוטיק להשמה בהייטק, אז עכשיו יש לי הזדמנות באמת להשמיע לכם סיפור השמה מרתק ומאוד מאוד ייחודי. מולי, מול המיקרופון, אביטל ינובסקי. היי אביטל.
נעים מאוד.
אני אציג אותך, הייטקיסטית במיל, עם מעל 20 שנות ניסיון בתוכנה, ניהול פרויקטים ועוד, וכמעט 10 שנים מומחית בשילוב אוכלוסיות מגוונות או גיוון בעולם ההייטק והטכנולוגיה. תציגי לנו רגע את ב', גיבור הסיפור שלנו.
ב' הוא בחור מקסים, בן 30, שסיים תואר ראשון בטכניון, בציון ממש יפה, וחוץ מזה הוא גם אדם עם אספרגר. והוא פנה אליי בסיום התואר, כדי שאני אסייע לו לחפש עבודה ולהשתלב בתפקיד שמתאים ליכולות שלו. זה לא פשוט, כי אתה צריך להכיר את העולם הזה, אתה צריך להציג את עצמך הכי טוב שאתה יכול, אתה צריך להיות אסרטיבי ולהסביר למה אתה יותר טוב מאחרים, וזה תהליך לא פשוט. הוא לא פשוט לאף בוגר אוניברסיטה בלי ניסיון, והוא עוד יותר קשה לאנשים עם מוגבלויות.
איך נוצר הקשר עם מדולה?
פרסמתי פוסט בקבוצת מגייסים בפייסבוק. כמעט 30 איש ביקשו את קורות החיים. היחידה שממש יצרה איתי קשר ואמרה מיד, אני הולכת איתך את כל הדרך, יש לי משרה, הייתה נעמה מדהימה ממדולה. היא עבדה מאוד מאוד צמוד עם החברה, אני עבדתי מאוד צמוד עם בית.
כשאנחנו אומרים החברה, מתכוונים לחברה
שגייסה אותו בסופו של דבר. לא עשו לו שום הנחות בתהליך, כל מי שפגש אותו בתהליך, קיבל הסבר מאוד מפורט על המגבלה, ועל איך היא תבוא לידי ביטוי בריאיון. בית נמצא בחברה כ5 שבועות, הוא מסיים את מה שהם קוראים תהליך ההסמכה שלו, והכל הולך ממש ממש יפה.
לך שכבר עשרות שנות ניסיון בהייטק, אני מניח שפגשת לא חברת הסמה אחת ולא שתיים, איך החוויה של לעבוד מול מדולה ביחס לדברים אחרים שנתקל בהם?
זה מדהים, כאילו, זה ממש ממש היה כיף. זה חברת הסמה שלא הכרתי קודם, ובהחלט אפשר לראות את ההסתכלות מחוץ לקופסה אצלהם. את הרצון לפצח את המקרה הספציפי הזה, ולמצוא את המקום הנכון, שייתן הרבה מאוד סיכוי לכל התהליך הזה.
אז גם לנו יש קצת סיפוק מהסיפור, ונקווה שנשמע המון כאלה. תודה רבה, אביטל. מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד Machine Learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
אחד הדברים שמאפיינים את החברה הישראלית הוא המגוון העצום של שמות פרטיים. אתה לא תמצא את זה, תרבויות שאני מכיר. אתה מגיע לצרפת, אתה צריך ז'אן, יעלה לך ז'אן קלוד, ז'אן פייר וז'אן לוק, מכל מקום יגיע לך את זה ז'אן. וגם התוספת שלהם היא מאוד מאוד מצומצמת. חצי מדינה קוראים לה ג'ון, וחצי מדינה קוראים לה ג'ק. אם אתה מגיע, אני יודע, אמריקה או... גם אלה שמגיעים מרוסיה. בוריס ואלכס, אלכס אלכס, ומאיה ונינה, קבוצה מאוד קטנה של שמות. והישראלים רוצים כל אחד להמציא את השם שלו.
בהקשר הזה, ראוי לציין שעד לפני כ-300 שנה בערך, מגוון השמות הפרטיים בתרבויות האירופאיות היה אפילו עוד יותר מצומצם מכפי שהוא היום. בבריטניה למשל, עד המאה ה-18, כ-70% מהגברים נקראו ג'ון, תומאס, רוברט, ריצ'רד או ויליאם. אצל אנשים המצב לא היה טוב בהרבה. מאפיין מובהק נוסף של החברה הישראלית הוא החיבה לכינויים.
חברה ישראלית היא חברה של כינויים, אוהבת כינויים. תמיד היה, אני יכול להיות שזה קצת נחלש בעשורים האחרונים, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה היטב, אבל אין ספק שהדור, דור הפלמח ודור המדינה, והשם שלך היה הכינוי שלך. מעטים מאוד הלכו עם השם שנתנו להם הוריהם, ובצורה שצריך לומר אותו. כלומר, בשם התקני, כמו שנאמר. זה מתחיל מדברים הכי בסיסיים, שאתה לאברהם קורא אבי, אבל אבי יכול להיות גם אבי עזר, ועוד הרבה מאוד שמות אחרים. לרפאל תקרא רפי, לגבריאל גבי, ולציפורה ציפי, ולתמר תמי, וכדומה. זה נמשך בזה שאנחנו ממלאים שמות מלעול בהרחבה, זה סימן העיקר של שפת הדיבור הישראלית. לא יאיר אלא יאיר, לא מנשה אלא מנשה, לא דוד אלא דוד, דוד ואברהם ומשה ורובן ושימון, ואיפה שאתה, ואם יש שם עם עברה אחת, אז מוסיפים לו אי, ואז הוא גדי ודני ורפי. וזה נמשך, תום אתה שומע, יניב. כלומר, יניב זה שם כל כך יפה, יניב, ירון, וכנל גם לבנות. או אם אתה רואה למד או קוף בסוף, זה יידיש וזה בא מהירה. מוישל, ינקל, אברמל, חנל, לאל, ועוד ועוד. כנל קוף, שאלת על רוביק, אז יש גם שמוליק, ויש גם איציק. עכשיו, לוקחים שם ומקצרים, קוצצים אותו, ציפ, מויש. אז אלה השמות שבנויים, או שמו, השם הערבי, שהוא לאו דווקא ליוצאי עדות המזרח, מוסה. היו לנו כמה מוסה, מוסה פלד ואחרים, שהיו אשכנזים. כמו פועד המפורסם, את אתה מכיר את הסיפור על פואד?
לא.
שהוא היה עמד בראש איזה מבצע של השתלטות על איזשהו מקום של מחבלים, אני יודע, לא קראו לזה אז ככה, וראש הממשלה מתקשרת גולדה, ומי מדבר? אז הוא אומר לפואד, אז הוא אומר, אוי ובוי, הערבים השתלטו על הערבים ניצחו. וכמובן השמות המיוחדים שנולדים לפעמים בצורה לגמרי מקרית. בוגי ובוז'י ובייגה וביבי, למשל, שמות מאוד מאוד בלב הציבור המקומי. עכשיו, זה מספר את הסיפור של חברה ששונאת פורמליות. אני יכול להגיד שבמחקר שלי על שפת הצבא, התזה הייתה, או שאלת התזה הייתה, איך השפה משקפת את ההיררכיה הצבאית הישראלית. והתשובה, ההיררכיה הישראלית, באופן מפתיע, היא ישראלית. זאת אומרת, זה לא ממש היררכיה. המושג, יש מושג דיסטנס, אבל המושג החשוב באמת בשפה הצבאית זה שבירת דיסטנס. ועל זה סיפור נהדר ששגריר ארצות הברית בישראל, בראשית שנות המדידה, תלגרף, משה שרת היה ראש הממשלה, תלגרף למשרד החוץ, ואמר, אני יודע איך אומרים His Majesty בעברית, שמה משה. כי הוא שמע את הנהג פותח את הדלת לראש הממשלה, הוא אמר, שמה משה, אתה יודע מה שמעתי במזנון? אז הוא אמר, שמה משה, זה כנראה הביטוי העליון של ההוד מג'סט, של ה-His Majesty. אז תרבות לא פורמלית, ולדעתי זה מספר סיפור הרבה יותר עמוק. החברה היהודית, קו נטו ישראלית, היא חברה של קולקטיבים. גניאולוגיה של יחד, של קבוצות, בתי אב, שבטים, קיבוצים, מושבים. זה מערכת שכל הזמן הולך לשבור מחיצות, והכינויים זה אחד הכלים. לקרוא לבן אדם בכינוי שלו, אין לך מושג כמה פעמים ניסו להגיד לי, תשמע, למה אתה חותם רוביק על הספרים שלך? זה לא מכובד. או שירון אמר לי, ירון לונדון, זה כופה על האינטימיות. אמרתי לו, תשמע, יכול לראות, אני לא יודע מה לעשות, זה השם שלי. ראובן זה לא השם שלי, זה נפרדתי ממנו.
ולבסוף, שמות קצרים.
אנחנו אוהבים שמות קצרים, אנחנו אוהבים קיצור, שפה שאוהבת קיצורים. וכאשר יש שם ארוך, מקצרים אותו. ירמיהו תמיד יהפוך לירי, שלא לדבר על ירחמיאל שבור לירח, כי זה לא שם נחמד, וישעיהו יהפוך לשייקה, ויחזקאל לחזי, אנחנו תמיד נקצר.
יש הטוענים שהנטייה הישראלית לשמות קצרים, היא סוג של מרד נגד הזהות היהודית הגלותית. שמות קצרים, מהירים וקוצניים, קצת כמו סברס. השם שלי הוא גם שם קצר שכזה, אז אולי גם ההורים שלי נתנו לי אותו בגלל שחשו צורך אלום למרוד בהורים שלהם.
אני עושה פרק בעושים היסטוריה על שמות פרטיים, שמות משפחה. והשאלה אליך זה למה קוראים לי רן?
סתם. היה השם הזה אז, היה מאוד, כמו שאחר כך התחיל ים וזה, זה היה כאילו שם מאוד מודרני כזה ו... ממריץ כזה. אז איראן, זהו. זה בגלל שזה היה פופולרי, אז לא שום דבר מיוחד.
למה הלכת על שם פופולרי?
לא רצינו לתת לך שם תנכי.
למה לא?
לא לבאס את העתיד שלך. זרובה ולא משהו כזה.
אז אולי לאמא שלי יש הסבר קצת יותר מוצלח?
כי אבא ראה ספר בחנות ספרים, רן הולך לגן, והוא החליט שכשאני ילד, תקראו לך רן.
למה לא משהו יותר, נגיד, מכיוון התנך, או משהו יותר מסורתי, וזה...
אם היה ספר התנך בחנות, אולי היינו קוראים לך שם אחר.
אז כנראה שאני צריך להגיד תודה שליד בית החולים הייתה חנות ספרים ולא חנות יודאיקה. אבל אולי בכל זאת, יש סיבה בסיסית יותר לשם שקיבלתי, ולא רק השם שלי, אלא גם זה של אחותי שרון ואחי ים. רוביק רוזנטל מצביע על מאפיין משותף לכל השמות האלה, ולעוד המון שמות שאתם ודאי מכירים.
בדקתי מאות שמות מובילים בעברית, מאיזה יצורים הם לקוחים. ועלה באופן גורף שיש ארבעה יצורים שמופיעים שוב ושוב במילים, בשמות. וזה האותיות למד מם נון ורש. ובקיצור, למנר. עכשיו, למה למנר? כי הם אותיות יצורי שטף. יש להם איזה משהו מתגלגל כזה, אבל לא שורה, כמו שזה יוצר איזה חריקה. ולכן, אתה תמצא המון שמות עם האותיות האלה שם. המון שמות עם נון, אמנון ודן וארנון, זה הבנים שלי, ארנון ויותם ונועם וחנן, תמיד אתה תמצא את אחד מהיצורים האלה, אבל תסתכל סביבך ותדגום שמות שיש, או שתמצא שם שהאותיות אינם בו, והם נשמעים לך קצת זרים, או נשמעים שונים, צוף, אני יודע, סער, למרות שיש שם רש. אז כך שזה גם קובע מאוד בבחירה שלנו של שמות.
ולבסוף, אם אנחנו כבר מדברים על שמות פרטיים, שווה להעיף מבט גם מעבר לחברה היהודית החילונית. מה קורה בעדות ודתות אחרות במדינה?
דיברנו על השמות שלנו, במדינה יש גם הרבה מאוד ערבים. מה השמות שם?
זה תלוי, זה שונה בין מוסלמים לנוצרים ודרוזים. דרוזים יש להם נטייה לשמות ישראלים. השמות המובילים בדרך כלל ישראלים. אמיר, למשל, זה שם מוביל ממש בין הדרוזים.
בעין או באלף?
באלף. הנוצרים הולכים לשמות נוצרים. תומה, ג'ורג', שמות אירופאים. אתה יכול לזהות ערבי נוצרי לפי השם שלו. מוסלמים, זה הולכים לפי המסורת המוסלמית. בעצם גם בנים וגם בנות אמורים להיקרא על פי אחת מדמויות היסוד של האסלאם. קודם כל, למוחמד היו 99 שמות. אבדאללה זה גם מוחמד, עבד אלוהים. או עבד, עבד, כן. מוחמד, אחמד, מחמוד, כל השמות האלה. אבל בראש הראשונה מוחמד. לכן מוחמד זה השם הכי נפוץ בישראל. כל ילד, אני חושב, שישי במוסלמי נקרא מוחמד. ולכן שמה הסיטואציה הזאת של ריבוי שמות לא קיימת. לגבי בנות זה גם כן די, פאטמה, פאטמה, איה, זה הכל דמויות מתוך המעגל המצומצם של מוחמד.
בפרק הקודם ציינתי עובדה נוספת, והיא ששינויים במנהגי מתן השמות הם במקרים רבים תוצאה של תהליכים חברתיים ותרבותיים עמוקים. הדוגמה הקלאסית היא התעוררותה של הציונות אצל היהודים בשלהי המאה ה-19, שלוותה במגמה ברורה של עברות של שמות לועזיים. אבל העובדה ששמות משפחה עוברים כל כך הרבה שינויים ושיבושים במוצת השנים, מקשה על החוקרים שמנסים לעקוב אחר אותם תהליכים היסטוריים. בניגוד לכאוס של שמות המשפחה, דווקא העובדה שיש מגוון מצומצם יחסית של שמות פרטיים, ושהשמות האלה נוטים שלא להשתנות לאורך מאות ואלפי שנים, היא זו שהופכת אותם לכלי מחקר יעיל מאוד עבור ההיסטוריונים. זה קצת מזכיר את ה-DNA שלנו, שגם הוא לא השתנה באופן דרמטי במרוצת הדורות, וזו בדיוק הסיבה שהגנטיקאים יכולים להשוות את ה-DNA שלנו ושל הניאנדרטלים, למשל, לנסות לזהות את ההבדלים ביניהם ולהפיק מהם תובנות מעניינות. אם ה-DNA שלנו ושל הניאנדרטלים היה שונה לחלוטין, ההשוואה הייתה כמעט בלתי אפשרית. בואו ניקח כדוגמה את השם אדולף. אדולף הוא שם גרמני עתיק מאוד, שמגיע אלינו עוד מימי השבטים הגרמניים הברברים באלף הראשון לספירה. מקורו בצירוף של אתל, אציל, בגרמנית קדומה, וולף, זאב. אדולף היה שם פרטי נפוץ למדי והחזיק מעמד במשך למעלה מאלף שנים, עם מעט מאוד שינויים באופן יחסי, עד מלחמת העולם השנייה. אחרי אדולף היטלר, השם אדולף הפך כמעט בין לילה למוקצה. הורים לא נתנו אותו יותר לילדיהם, ומי שכבר קראו לו אדולף שינה את שמו, כמו למשל אדולף דסלר, מייסד חברת אדידס, שקיצר אותו לאדי. גם שמות פרטיים שהיו נגזרות של אדולף, כמו אדולפו, הצרפתי והאיטלקי, נכחדו כמעט לחלוטין. הנקודה היא שבגלל היציבות היחסית של השם אדולף לאורך ההיסטוריה, קל לנו לזהות את השינויים שהתחוללו בו, ולהצביע על המאורע ההיסטורי המדויק שאחרי להם. ב-70 שנות קיומה עברה מדינת ישראל כמה וכמה שינויים תרבותיים עמוקים, ואפשר למצוא סימנים מובהקים לשינויים האלה גם בשמות שלנו. למשל, האופוריה הכוחנית שאחרי מלחמת ששת הימים.
כוח. עוד, עוז, אייל, כל כך הרבה מילדים שקוראים להם אייל, כפיר, ברק, היום קוראים את השמות של טייסים. זאת אומרת, זה נורא מעניין באמת שהמון טייסים יש להם שמות כאלה.
וכמעט באותו הזמן חדרה לישראל השפעתה של התנועה ההיפית האמריקנית, ואיתה גם החיבור לטבע.
ישראלים מאוד אוהבים שמות שקשורים בטבע, שמות שפרחים לבנות, נורית וקלנית ודליה ומה שאתה רוצה, וגיא כמובן.
שנות ה-80 הייתה התקופה שבה החלה מדינת ישראל להשיל מעליה את הקליפה הסוציאליסטית ולהיפתח מבחינה תרבותית לעולם הרחב. הישראלים ראו יותר ויותר סדרות לועזיות בטלוויזיה וסרטים הוליוודים במכשירי הווידאו, טס יותר לחוץ לארץ, והחלו לתת לילדים שלהם שמות שישמעו טוב גם מחוץ לישראל.
שתי מגמות מרכזיות שהן ב-30-40 שנים האחרונות, זה שמות שהלכו טוב בעולם, שרון וקרן ונטלי ודורית ובן.
בן? יש לנו אחד כזה, בן מיטלמן, מי עושים ספורטקאסט.
אמא שלי מספרת שהסיבה שהיא בחרה לי את השם בן, זה קודם כל מהבחינה הרגשית, היא אהבה את השיר של רחל המשוררת, בן לו היה לי, ילד שלי, ולמרות שהשורה הבאה זה שרחל הייתה קוראת לו אורי, אמא שלי התלהבה מהשם בן. והסיבה השנייה שהיא יותר פרקטית, שהוריי כבר ידעו שהם עוברים, הולכים לעבור לארצות הברית, ולכן הם רצו שם קוסמופוליטי שיצלצל גם לאמריקאים.
ויש אפילו שנשמעים כאילו עברית, למרות שכבר אין להם שם כמו שון, או ליאם, אז הבן של דן תורג'מן ועצמון, ענת עצמון, קראו לו ליאם, כי באותה תקופה, ליאם ניסם היה כוכב קולנוע גדול, אז הם קראו לי כאילו על שמו, אבל אז יש ליאם באלף, שזה הזה, או יש ליאם בעין, שזה כאילו עברי. ניסיון נטלי יכולה להיות נטלי, אבל שום בעיה, אם היא תרצה לחיות בחול, כולם יקראו לה נטלי.
שנות ה-90, תקופה של התעוררות של התרבות המזרחית בישראל, אחרי שנים רבות בשוליים, הביאה עם העלייה בשמות תואמים, כגון שירז, יסמין ועדן, שבמקרה או שלא במקרה, הם גם שמות בינלאומיים. בשנות ה-2000, ראינו בחברה הישראלית רגישות הולכת וגוברת לנושא השוויון בין המינים, וגם את התהליך הזה ראינו משתקף בשמות הפרטיים שניתנו לילדים.
והשני זה היוניסקס. שמות שהם זהים לזכר ונקבה, שאפשר לתת אותם לזכר ונקבה, שזה תופעה מאוד גורפת, כבר זמן רב מאוד, או הולכת ומתעצמת, בדרך כלל שם של בן, שבנות מאמצות אותו, זה די נדיר שלהפך. היה בעבר ניסיון לקחת שמות גבריים, ולנקב אותם. ראובנה, יוספה, סימאונה, הכל היה, ביאליקה, הייתה אחת ביאליקה, הייתה ארלוזורה, על שם ארלוזורוב, לא יאומן איזה שמות נתנו לבנות.
אם כן, השורה התחתונה היא שלמרות שעל פניו שמות פרטיים נדמים לנו הרבה פחות מעניינים ומסקרנים משמות משפחה, הסיפור שהם מסתירים מאחוריהם הוא סיפור הרבה יותר עמוק ומשמעותי.
למה שם פרטי יותר משמעותי? כי בניגוד לשם במשפחה, שהוא, אנחנו קיבלנו אותו בירושה, אבל אנחנו לא יודעים, הוא לא מספר לנו הרבה, כמעט לא מספר לנו על עצמנו, השם הפרטי הוא אנחנו. הוא ההורים שלנו, בהתחלה, כלומר, איזה שם הם נתנו לנו, השקיעו בו את הידע שלהם, את הציפיות שלהם, את הטעם שלהם, ולפעמים דפקו לנו את החיים בגלל שהם התעקשו על השם, ואחר כך אנחנו הולכים איתו כל חיינו, מחליפים שם, לפעמים מחליפים משמעות, אבל זה שוב המהלך שאדם עושה, הוא עושה את זה כמרד נגד השם שההורים נתנו לו, או בכלל כמרד נגד ההורים.
אם הסיפורים שמאחורי שמות המשפחה שלנו הם כמעט תמיד סיפורים אנקדוטליים, לעתים שעשיים ולרוב מומצאים, דווקא הגיוון המצומצם יותר של השמות הפרטיים והיציבות שלהם לאורך הדורות הם אלה שמאפשרים לנו להשתמש בהם כמעין משקפת אל תהליכים חברתיים והיסטוריים עמוקים.
אבל השמות הפרטיים הם כמוסה של הם הסיפור האמיתי של החברה הישראלית.
זהו, עד כאן. תודה רבה לליפז להב על הסיוע בתחקיר, לנתן פוזניאק שהקליט את הראיון, וכמובן לדוקטור רוביק רוזנטל. אני מזכיר שספרו החדש של רוביק מדברים בשפת התנך, מומלץ מאוד וזמין בכל חנויות הספרים. בעקבות הספר אנחנו מקווים להביא את רוביק גם לעושים תנך בעתיד הלא רחוק. מיד נמשיך אל תשובות לשאלת עושים היסטוריה של הפרק הקודם, עדכונים על הנעשה ברשת ועוד, אבל ראשית, כמו תמיד, חסות. ספיקרס, הרצאות מרחיבות דעת מבית עושים היסטוריה. את הקולות של הפודקסטרים שלנו אתם כבר מכירים, אז למה שלא תכירו אותם פנים אל פנים? באמצעות ספיקרס תוכלו להזמין את המגישים האהובים עליכם להרצות באירוע שלכם. דפנה ליאל, דורון פישלר, בן מיטלמן, אבירם ברקאי, אסף ברשי, וכן, גם אני, נשמח להעביר לכם הרצאות מרתקות, בין אם במסגרת ערב חברה או יום עיון, ובין אם במסגרת פרטית. כל אחד מהמרצים שלנו הוא מומחה בתחומו ודובר מהשורה הראשונה בישראל. דוברים מנוסים וחריזמטיים שיודעים לסחוף את הקהל באמצעות תכנים חכמים ומגוונים. ספרו למנהלות הרווחה של הארגון שלכם על שירות ההרצאות החדש שלנו והביאו את המגישים האהובים עליכם לאירוע הבא שלכם. speakers.ranlevy.com בפרק הקודם ביקשתי מכם לספר לי על השם שלכם ומקור. יש תופעה מעניינת עם השאלות של עושים היסטוריה. שאלה אחת יכולה להביא כמה עונים בודדים, ושאלה אחרת עשרות ומאות משיבים. הפעם, אני שמח לומר, הצפתם אותי בהמון המון סיפורים מרתקים, כמו תמיד נאלצתי לבחור רק די מעט מהתשובות שלכם. יצחק למפרט סיפר שהוא קיבל את השם הפרטי שלו על שם סבו, וגם שני אחיו קרויים על שם סבא וסבא רבא. ולא רק שמות עברו בין הדורות. יצחק כותב, ציטוט, ולפעמים בנוסף לשם יש גם גלגול של תכונות מסוימות. אחי קרוי על שם סבא שלו, ושניהם מהנדסים. אחד מהנדס בניין ואחד מהנדס תוכנה. אנחנו שמחים לשמר את המורשת המשפחתית, ורואים בזה דבר יפה שמחזק את הקשר הבין דורי במשפחה. אני אישית מקווה שימשיך גם בדורות הבאים. סוף ציטוט. אריה שפירה סיפר לנו על מקור שם המשפחה שפירה. ציטוט, אני קרוי אריה זאב על שם סבא רבא שלי, שמסתבר מתמונות שאני דומה לו כמו שתי טיפות מים. יצא טוב. שפירה זה על שם העיר מקהילות שום, שפירה ורמייזה ומגנצה, קהילות יהודיות גדולות שחטפו חזק במסעי הצלב וחרבו לחלוטין. סוף ציטוט. אלי סגי שיתף סיפור יפה על מקור שם המשפחה שלו. ציטוט, אני נקרא אלי על שם דוד שלי, סרן אלי סגי, מפי בסיירת שקד, שנהרג בקרב על החווה הסינית במלחמת יום הכיפורים. שם המשפחה שלנו במקור היה פייג, אבל בעקבות מסע שהסיירת ערכה מניצנה לאילת, תוך מעבר בהר סגי, דוד שלי החליט לשנות לעצמו את שם המשפחה, ואחרי נפילתו, כל המשפחה שינתה את השם. סוף ציטוט. יוסי אמרוגי סיפר שהוא ומשפחתו חקרו את מקור שם המשפחה שלהם והגיעו עד, שימו לב, 1192. ציטוט, קצה השושלת אגב מגיע לאישה בשם אלידיסיה אמרגי. הצלחנו למצוא תיעוד של המשפחה בכיבוש האיים הקנרים, כיבוש מונטווידאו ואפילו בספינות של קולומבוס. הצלחנו לאתר את סמל המשפחה והוא אפילו נמצא בסמל של העיר ויטוריה. סוף ציטוט. ואחרון חביב, פיליפ אוקליין, שסיפר לי משהו שלא ידעתי על מקור השם פיליפ. ציטוט, מקור השם הוא יווני פיליפוס, שמורכב משילוב של פילוס, אוהב או חבר, והיפוס, סוסים, כך שמשמעותו חובב הסוסים. אז אם שאלתם את עצמכם מאין מגיע השם פיליפ, עכשיו אתם יודעים. תודה לכל מי שהשיבו בדף בקבוצת הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. אז מה חדש ברשת שלנו? ראשית אני אזכיר שעושים פוליטיקה עושים מפגש מאזינים ראשון של התוכנית שהתקיים בתל אביב ב-20 בדצמבר. המקום הסופי עדיין לא נקבע, אז הקפידו להתעדכן בתוכנית או ברשתות החברתיות. דפנה פעילה מאוד בטוויטר ותמצאו אותה שם בקלות. ובפודקאסט עצמו עלה להעביר הפרק איך נולד חוק יסוד, סיפור לידתו המדהים של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. דפנה שוחחה עם ארבעה מחוקקים שונים וחזרה איתם לשנות ה-90 כדי לגלות איך זה שממשלת ימין חרדית העבירה את חוק זכויות הפרט המשמעותי ביותר בתולדות הכנסת. בעושים רפואה, חצבת, מגפה של מספרים גדולים. דוקטור יובל בלוך, עידן כהן ואורחים על המחלה המדבקת ביותר הידועה לאדם, ומה עושה משרד הבריאות בעקבות התפרצותה של המחלה בישראל בחודשים האחרונים. עושים תנ"ך, יותם שטיימן מארח שני מומחים באותו הפרק, בועז סתיווי ושחר ענבר, לשיחה על שכניהם של ישראל ויהודה בתקופת המקרא. האם כל העמים הנזכרים בתנ"ך הם אכן עמים שיש להם תימוכין היסטוריים מחקריים? האם היו עמים שהתנ"ך לא מזכיר בכלל? מי הם העמלקי, הפריזי, היבוסי והפלישתי, ומה הקשר שלהם אלינו? פרק מרתק שלא כדאי להחמיץ. ולבסוף בו עושים רכב, אסף בר שי חוזר אל אחת הדמויות הגדולות ביותר בהיסטוריה של עולם הרכב. אטורה בוגאטי, האיש והאגדה, המוכר כאיש שיצר את המכוניות הטובות והנחשקות ביותר בעולם. אסף מספר על האסונות שפקדו את אטורה בדרך ליצירת המופת שלו, המכונית המושלמת. כל הפודקאסטים שלנו באתר הבית, ranlevi.com, באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים האחרות. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש מספריי בחנות שבאתר הבית. הספר המועדף על רבים מכם, עושה רושם, הוא האוניברסיטה הקטנה של המדעים. ספר שבו ניסיתי לחסות מגוון גדול ככל האפשר של תחומים במדע ובטכנולוגיה, ובכל אחד להסביר את הרעיונות המרכזיים והחשובים, אלה שאי אפשר בלעדיהם, אבל בביסים קטנים ועם המון דוגמאות וסיפורים מעניינים. בדף הספר בחנות ישנו גם קובץ PDF ובו הצצה לפרק מתוך הספר ותוכן העניינים המלא, ואתם מוזמנים להעיף מבט. כל הספרים שלי מגיעים כמובן עם הקדשה אישית ממני. ובנוסף, אם יש לכם יום הולדת חשוב שהולך ומתקרב, לאבא, לאמא, סבא או סבתא, ואתם מחפשים מתנה מקורית מכל המשפחה ולכל המשפחה, חישבו על סיפור משפחתי. סיפור משפחתי הן תוכניות דוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות על ההיסטוריה המשפחתית שלהן. אנחנו בדרך כלל מתמקדים בדמות או מספר דמויות מרכזיות בהיסטוריה המשפחתית, ודרך הסיפור שלהן, בין אם מדובר בסיפור הגירה לארץ חדשה, סיפור מלחמה, או אפילו סיפור אנושי קטן של גידול משפחה, אנחנו מספרים את הסיפור המשפחתי כולו. התוצאה היא תוכנית דוקומנטרית מרגשת וייחודית, שלא רק אתם ובני המשפחה שלכם תהנו ממנה, אלא גם הדורות הבאים, הנכדים, הנינים ומעבר להם, ינצרו אותה וישמרו עליה כעל מורשת משפחתית שלא תסולא מפז, חיבור ישיר ונדיר מאוד אל התקופה שלנו. בקרו ב-familysounds.co.il או צרו עמי קשר ב-info@pod.il.net לפרטים נוספים. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות. עושים היסטוריה הם דור קומט, דניאל זיסמן ויוסי מצ, בהפקה ובעריכה, אביב שם טוב, מנהל המחירות, שרה סילבצקי, מנהלת את סיפור משפחתי ואת ספיקרס, שירות ההרצאות מבית עושים היסטוריה, בכתובת speakers.ranlevi.com, דני תימור, המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!